פסחים, דף עין דלת, מתחילים בעזרת השם, תחילת פרק שביעי, פרק כיצד צולין, ובמסלול שבו אנחנו עוסקים בדיני קורבן פסח, אנחנו פותחים היום את הפרק השלישי מתוך החמישה פרקים. הפרק שלפנינו עוסק במצווה שהתורה מדריכה אותנו לאכול את הקורבן פסח, לא מבושל, אלא צלי שניצלה על ידי אש. עוסקים בפרק הזה גם כן בדינים של טומאה, אם הקורבן נטמא או שהבעלים נטמאו. פרק כיצד צולין, צריך לאכול את הקורבן פסח דווקא צלי, ואם בן אדם יותר אוהב מבושל, לא, צריך לאכול צלי אש. כמובן שהמקובלים העריכו למה דווקא צלי ולמה דווקא על ידי האש, אבל את הפירוש הפשוט כותב ספר החינוך, מצווה שביעית. דרך בני מלכים ושרים לאכול בשר צלי. אבל שאר אנשים, שאר העם, אינם יכולים לאכול צלי. למה? כמה בשר יש להם? מעט בשר שתשיג ידם, הם לא יכולים לאכול את זה צלי. כי היא מבושל כדי למלא בטנם. צלי אוכל אחד שיש לו שפע של בשר, הוא יכול להרשות לעצמו ככה לעשות את זה על האש. יש לו מספיק בשר בשפע. אבל אחד שיש לו קצת בשר, הוא מערבב את זה בתוך תבשיל. לכן מראים לנו כדרך בני מלכים שאוכלים בשר בשפע, דרך חירות יצאנו מבית עבדים להיות עם של מלך מלכי המלכים, להיות בני מלכים. אז כיצד צולים את הקורבן הפסח? יש דבר ראשון, צריך לקחת, לשים את כל התלה, אחרי שהוא מוכן לצליה, על גבי שיפוד. איזה שיפוד? דווקא שיפוד של עץ. מביאים שיפוד של עץ רימון. למה דווקא רימון? הגמרא תבהר. ותוכבו את השיפוד הזה מהפה של התלה עד הנקבים שלו. תוכבו לתוך פיו עד בית נקובתו, איפה שיוצא הרי הצועה. זה הבשר והעצמות, אבל מה עם האיברים הפנימיים? חוץ מהאיברים כמובן שמקטירים על גבי המזבח. איפה שמים אותם? אז יש בזה שתי דעות. דעה ראשונה, ונותן את קרעיו ואת בני מאב לתוכו, לתוך הקורבן. צולה אותו יחד, מכניס את זה לתוך הבטן, חזרה. דברי רבי יוסי הגלילי. רבי עקיבא אומר, כמין בישול הוא זה. כי בעצם הבטן של התלה הופך להיות כמו סיר, שאתה מכניס בפנים את המעיים וכל זה. אלא מה כן צריך לעשות? תולים חוצה לו. זאת אומרת, יש את השיפוד, אתה שם את התלה, ואחרי הראש אתה שם גם כן את בני מעיים ואת הקרעיים. זה החלקים של הרגל, החלקים הכי למטה של הרגל. אמרנו שמשתמשים עם שיפוד של עץ, מעץ רימון. למה דווקא של עץ? אין צולים את הפסח לא על השיפוד. למה? שיפוד הכוונה שיפוד של מתכת. כי הטבע של מתכת, תקח כוס תה, שים בפנים כפית, אתה תראה שאם לאט לאט הכפית מתחממת גם במקום שלא בתוך התה. למה? כי המתכת, כשמתחמם חלק אחד, מתחמם כולו. יש לי בעיה שכשאני צולה את הקורבן פסח, אני רוצה שהוא יצלה רק מהאש, צלי אש. אבל אם המתכת מתחממת והיא זאת שגם כן עוזרת לי עם הצליה, זה לא צלי אש, זה צלי שהמתכת גם כן עוזרת בצליה, לכן לוקחים דווקא עץ שהוא לא מתחמם, אלא רק מהאש עצמה. ועל ידי זה אפשר לעשות צליה יותר טובה, שהצליה תהיה רק על ידי האש. וכן, לא צולים את הפסח על ההשכלה. השכלה זה כמו שיש כאלה עושים על האש, שמים כזה מין, שמים גחלים, מעל זה שמים כזאת, כזה מין סוג של כמו תבנית, כמו צורה של סולם כזה, ברזלים. זה נקרא הסקלה. אז אסור לשים את הקורבן פסח על הסקלה ולהבעיר אש למטה. אותו רעיון, כי הסקלה הזאת, הרשת, או הרשת, היא ממתכת, והיא מתחממת, אז היא גם כן עוזרת בצליה. חוץ מהאש, גם המתכת עצמה שהתחממה, גם כן צולה את הקורבן פסח. וזה אסור, צריך שיהיה רק צלי אש. מספר את המשנה, אמר רבי צדוק, מעשה שנראה סותר. הגמרא תדון בזה. מעשה ברבן גמליאל שאמר לעבדו, תבי עבדו, צוות וצלה לנו את הפסח על גבי האסקלה. אז רואים מפה שזה מותר, הגמרא תבאר, תלוי איזה סוג האסקלה. הרעיון הוא שהקורבן לא יהיה מונח על המתכת. אבל אם יש לך פה כזה מין רשת שיש לו חורים גדולים, שיש אפשרות לשים צד אחד של השיפוד על, 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 על צד אחד במתכת, צד שני על הצד השני של המתכת, וכל הקורבן פסח כולו עומד רק מול האש, והוא לא מתחמם מהמתכת, הוא לא נוגע במתכת, אז זה מותר. על אסקלה כזאת מותר. הגמרא ישר פותחת ושואלת על תחילת המשנה, איזה סוג שיפוד לוקחים? שיפוד של עץ. למה? ונעיתי של מתכת, כך שיפוד ממתכת? עונה הגמרא, יש לי בעיה עם מתכת בכלל, למה? היידי דחם מקצתו, חם כולו. הרי מתכת, הטבע שלה, שכשהיא מתחממת בצד אחד, היא מתחממת גם בצד השני. והתוצאה, כמית ועם החמת השיפוד. יוצא שהשיפוד מסייע בצליה. הוא גם כן, החום שלו, צולה גם כן את, את הקורבן פסח. הוא מתחמם מבפנים, והמתכת שנמצאת בפנים, בתוך הקורבן פסח, היא צולה אותו מבפנים. אנחנו לא רוצים שזה מה שיקרה, כי אנחנו צריכים שהוא יצלה רק מהאש עצמה. רחמנה אמר, צלי אש ולא צלי מחמד דבר אחר. שואלת הגמרא, טוב, אז צריך עץ. למה? כי שיפוד מעץ, מבפנים הוא לא מתחמם. אז יוצא שכשהבשר נצלה רק מהאש, בסדר, אז למה דווקא עץ של רימון ונייטי שיפוד של עץ דקל? מתרצת הגמרא, עץ דקל יכול להיות רעיון, רק יש בו בעיה, איידי דאיטלי שיבי, יש לו חריצים, כי הוא לא גזע לגמרי סגור, אטום, אלא יש בו חריצים שחותכים את הענפים. מאותם חריצים יכול לצאת הנוזל, תוך הענף הרי יש נוזל. אז אנחנו לא רוצים שהנוזל הזה יצא לתוך הקורבן פסח, כי אז יוצא שהנוזל הזה מפעפע, מחלחל בתוך הבשר, ויוצא אם כן שיש פה קצת נוזל, ודבר שנצלה עם נוזל זה לא צלי ממש, זה קצת בישול. כי ההבדל בין צליה לבישול, שצלי אתה צולה אותו בלי משקה. בישול אתה מבשל אותו עם משקה. אם ייכנס פה טיפה משקה זה כבר לא ממש צלי. אנחנו צריכים שזה צלי בלי שום משקה. עכשיו, אתה צריך אפילו שמהעץ עצמו לא ידלפו החוצה, לא ידלוף החוצה את המיץ של הענף. אם הענף הוא כולו סגור, אז מה שבכל אופן החלק בתוך הקורבן, אז לא יוצא שום דבר מבפנים, הוא לא נפלט לתוך הקורבן. אבל הענף דקל, יש בו כל מיני חריצים כאלה. יש בו סדקים, ומהסדקים האלה יכולים לדלוף החוצה הנוזלים שיש בתוך הענף. זה אנחנו לא רוצים. לכן אנחנו לוקחים ענף של רימון שהוא סגור. שואלת הגמרא, טוב, ונייטי של תאנה, כך ענף מעץ תאנה. מתרצת הגמרא, איידי דמחלחל, כיוון שהוא חלול הענף בפנים, מפיק מאיה, יש בפנים כמין מוח כזה, שהוא יוצא ממנו הנוזל, ואבלי כמבושל. שואלת הגמרא, ונייטי, תביא ענף של עץ אלון, של עץ חרוב, של עץ שקמה. למה דווקא ענף של עץ רימון? מתרצת הגמרא, איידי דאית בי קיטרי מפיק מאיה. מכיוון שהרי מהענף יוצאים עלים. כשאתה מוריד את העלים האלה כדי שיהיה לך ענף ארוך מספיק, כדי לשים עליו את כל הקורבן, אתה צריך לחתוך את כל הענפים האלה הקטנים, את כל העלים הקטנים. מהמקום איפה שיצאו העלים, יהיה לך מין חורים כאלה. מהחורים האלה יכולים לנזול הנוזלים שיש בתוך הענף. ואז זה לא יהיה צלי, אלא זה יהיה מבושל. שואלת הגמרא, מה, אם מפריע לך אותם נקבים שנהיים כשתולשים את העלים, אז מה עוזר לך של רימון? של רימון נמי אית בי קיטרי, אז איך הוא קשר? מתרצת הגמרא שני תירוצים. תירוץ ראשון, שיהי קיטרי, גם אם יש לו קשרים, לא חותכים את הקשרים האלה, כי הם חלקים. ותירוץ שני, בית תימה, מדובר פה ב... רימון שעכשיו נטעו אותו, השנה הזאת עדיין אין בו את הקשרים. בנבגה בר שטה, בנטיעה באותה שנה שנטעו אותה באותה שנה, דלת בי קיטרי, אין בו עדיין קשרים. שואלת הגמרא, בסדר, אבל כשאתה חותך ענף, המקום שחתכת, משם יכולים לנזול הנוזלים שבענף, והיא כבי פסקי, המקום שפסקו אותו, שחתכו אותו, תראית את הגמרא, זה לא בעיה, למה? דמפיק לבי פסקי לבר, אתה מוציא את המקום איפה שהחתך, שחתכת את הענף, כלפי חוץ, הרי איך צולים את הקורבן פסח, שהפה שלו כלפי מטה, ואז לוקחים את השיפוד מלמטה ללמעלה, אתה דואג שהמקום שנחתך מענף יהיה ללמטה, ואז גם אם נוזל משהו, הוא נוזל ללמטה, לתוך התנור. אומרת הגמרא, למדנו שמתכת, כשמתחמם מצד אחד, הוא מתחמם גם בצד השני, ויוצא שמה שמתחמם בצד השני, גם מסייע בצליה של הקורבן פסח, וזה בעיה, אנחנו צריכים שיהיה צלי רק מהאש, ולא בעזר של השיפוד. מה שלמדנו במשנה, שהשיפוד אסור שיהיה של מתכת, מתניתן דלא כרבי יהודה, דתניא רבי יהודה אומר, כשם ששיפוד של עץ אינו נשרף. דהיינו, השיפוד של עץ, החלק שבתוך התלה, שבתוך הקורבן, לא נשרף מהאש. למה? כי הבשר של התלה שומר עליו. אז ככה גם שיפוד של מתכת אינו מרתיח. אמנם, בדרך כלל מתכת, כשמתחמם צד אחד, אז הוא מתחמם גם הצד השני. אבל כאן, מכיוון שהצד הפנימי של השיפוד נמצא, שהצד הפנימי של השיפוד נמצא בתוך הקורבן פסח, אז הבשר מונע מהמתכת להתחמם. אז הוא שומר על המתכת שלא תתחמם כל כך. אז אם כן, הוא לא רותח כל כך חזק, בגלל שהוא מתחמם מהאש. אז יוצא אם כן שהמתכת לא מסייעת כל כך לצליה. אמרו לו חכמים, מה אתה משווה בין עץ לבין מתכת? זה מתכת, כשחם מקצתו, גם אם אתה מחמם אותו מבחוץ, הוא מחמם את כל החלק הפנימי גם כן, חם כולו. וזה, לעומת זאת, אם אתה מדבר על שיפוד שעשוי מעץ, כשצד, אתה יכול צד אחד של העץ לשרוף אותו, והוא יהיה גחלים, והצד השני של העץ יהיה כפוק כמו קרח. אין חם מקצתו, חם מקצתו אינו חם כולו, לא מתחמם כל העץ, אז אם כן, יש הבדל גדול. אבל בכל זאת, לפי דעתו של רבי יהודה, כנראה, מכיוון שהמתכת, כשהיא מתקררת על ידי הבשר עצמו של הקורבן פסח, היא לא נהיית כל כך רותחת, לפי דעתו של רבי יהודה, זה לא נקרא שהמתכת מסייעת בצליה. ולעומת זאת, לפי דעת חכמים, מכיוון שזה קצת כן יהיה חם, והוא גם כן מסייע בצליה, זה גם אסור. לכן לוקחים דווקא שיפוד של עץ, שהעץ עצמו, איפשהו לא מול האש, הוא לא נהיה חם, ואז יוצא אם כן, שאם משהו ניצלה בקורבן פסח, זה רק על ידי האש בלבד, ולא על ידי שום דבר רותח אחר שסייע בצליה שלו. במשנה למדנו שתי דעות, איפה שמים את הקרעיים, דהיינו את הקצוות של הרגליים של הקורבן, ואיפה שמים את בני מאב. אז לפי דעת רבי יוסי הגלילי נותן את קרעיו ואת בני מאב לתוכו, אתה מחזיר את זה חזרה לתוך הבטן של הקורבן. לעומת זאת, לפי רבי עקיבא, מה פתאום? אתה שם את זה יותר ללמטה, אחרי הראש, אז אתה נועץ בתוך השיפוד גם את הקרעיים ואת בני מאיים. תניה, רבי ישמעאל, הוא סובר כמו דעתו של רבי יוסי הגלילי, שכן מכניסים פנימה את כל הקרעיים ובני המאיים, ואם כן, קוראו תוך תוך כשמבשלים, וכשהמים מבעבעים בפנים, בתוך הסיר, אז עושה קולות כמו תוך תוך כאלה. אז אומר אותו דבר, גם כשהקורבן פסח, הרי בפנים מכניסים את הקרעיים והבני המאיים, אז הם הרי בפנים ככה ניצלים, אז זה גם כן עושה את הקול הזה. רבי טרפון, שהוא סובר כמו דעתו של רבי עקיבא, ששמו את הקרעיים והבני מאיים מעל הראש של הקורבן פסח, תחוו את זה בתוך השיפוד אחרי הראש, אז זה נראה אם כן כמו כובע, שיש לתלה, שמו לו כובע, את הקרעיים והבני המאיים שלו. אז קוראו גדי מקולס. מקולס בתרגום, כשאתה רוצה להגיד, אתה רוצה להגיד כובע נחושת, אז התרגום מתרגם את זה, קולסה דנחשה. קולסה זה הכוונה כובע. זה נראה כמו כובע כזה, גדי מקולס, יש לו כובע. תנו רבנן, איזו גדי מקולס, שהיום בזמננו, הרי אסור להקריב קורבן פסח, ואסור גם מקום שנהגו, למדנו בפרק מקום שנהגו, שמקום שנהגו לא לאכול גדי מקולס בלילי פסחים, אז אסור לאכול. מה זה נקרא גדי מקולס, שעשו אותו כמו בקורבן פסח, ואסור לאכול בלילי פסח בזמן הזה שבית המקדש חרב, במקום כמובן שנהגו איסור בזה, כל שצלעו כולו כאחד, שאתה צולה את כל התלה, את כל הגדי, בבת אחת, בלי לחתוך, אתה לא חותך אותו לאיברים, אלא ככה שלם, זה נקרא מקולס. אבל אם נחתך ממנו עבר וצלו אותו בנפרד, או נשלק ממנו עבר, דיינו שנחתך ונשלק, ככה גמרא מבינה, וישלו את זה, אין זה גדי מקולס, ואין איסור לאכול מזה בלילי פסחים בזמן הזה. הגמרא מנסה להבין, רגע, אם אתה אומר שנחתך אחד מהאיברים של הקורבן, וצלו אותו בנפרד, אז זה כבר לא נקרא גדי מקולס, אז כל שכנים בישלו אותו בנפרד, ודאי שהוא לא נקרא גדי מקולס, כי אם כשצלו את כל הקורבן, רק איבר אחד בנפרד, זה כבר לא גדי מקולס, אז כשחלק ממנו לא צלו בכלל, אלא בישלו אותו, בוודאי שהוא לא נקרא גדי מקולס, זה השאלה. אשתה יש לומר, אם נחתך ממנו איבר, דאף על גב דקמית ולי בעדי, אפילו שאתה צולה אותו ביחד עם כל הקורבן, בכל זאת, אמרת לא, זה לא נקרא גדי מקולס, אז אם את אותו איבר שנחתך, אתה מבשל אותו, נשלק מבעיה, אתה צריך להגיד שזה לא נקרא גדי מקולס, מתרצת הגמרא, אמר רב ששת, לא מדובר פה שנחתך האיבר ובישלו אותו, אלא כשאנחנו מדברים נחתך, מדובר שצלו את מה שנחתך. מה שכתוב שנשלק, הכוונה התבשל, הכוונה שהוא התבשל כשהוא חלק מהצלית, אני אומר שאחד מהאיברים בישלו, כשזה עדיין היה מחובר לתוך, לכל התלה, ששלקו במחובר, ואז למרות שהוא כולו שלם, מכיוון שאחד מהאיברים התבשל ולא כולו נצלה, זה לא האיסור של גדי מקולס, אפילו במקום שנהגו שלא לאכול גדיים מקולסים בלילי פסחים. הגמרא עוברת לדיני צליה באופן כללי, לאו דווקא בקורבן פסח. אנחנו יודעים שכשבאים לאכול בשר, אחד מהדברים זה למלוח את הבשר. היום בזמננו אנחנו כמעט לא מוצאים את זה, כי אנחנו קונים בשר מוכן כבר בחנות, אבל בשר צריך לעבור מליחה. כמובן שיש, כמובן, יש הלכה שיש הבדל בדין מליחה, אם אתה מולח את הבשר בשביל לצלות אותו, או שאתה מולח את הבשר בשביל לבשל אותו. בשביל לבשל בשר, אתה צריך למלוח אותו טוב טוב, להוציא ממנו את כל הדם של הבשר הזה. אבל כשאתה בא לצלות אותו, מספיק מליחה קלה. למה? כי בשעת הצליעה, האש שואבת את הדם. אז חלק מהדם יצא על ידי המליחה, וחלק מהדם יצא על ידי הצליעה. אמר רבא, אי מול יתה. כשלוקחים תלעים או עופות, וממלאים בשר בתוך בשר, ובאים לצלות את זה ככה, אז יש כאן בעיה, כי הרי כשאתה לוקח בשר בשביל לצלות אותו, אתה הרי לא מולח אותו מליחה גמורה, אלא רק מליחה קלה בשביל צלי. אז מלא הבשר שנמצא בחוץ, אז האדם יישאב על ידי האש שבו אתה צולה את הבשר. אבל אם אתה מטמין עוד בשר בתוך הבשר הזה, אז הבשר התמון, איך אדם יצא ממנו? איך האש תשאב את הדם שבתוך הבשר שתמון בפנים, בתוך הבשר החיצוני? איך הדם של הבשר הפנימי גם כן תשאב החוצה? גם אם היא נשאבת החוצה, היא נשאבת לתוך הבשר החיצוני, ואז הבשר החיצוני יקבל דם. בכל זאת, שריה. כי אנחנו אומרים שהאש מסוגלת לשאוב את הדם גם של הבשר החיצוני וגם של הבשר הפנימי. וזה באמת ההלכה. אמר לי אבאיה, איך? הוא התפלא. והקבלה דמה. הרי הבשר החיצוני, שבו מילאו את הבשר הפנימי, הוא בולע מהדם של הבשר הפנימי. כי כשהבשר הפנימי פולט את הדם, הוא פולט אותו ישר לתוך הבשר החיצוני. אמר לי, אז רבה ענה לו, כבולעה כך פולטה. כמו שהבשר החיצוני בולע את הדם של הבשר הפנימי, הוא גם פולט אותו החוצה. כי החום של האש גורם שכל הדם יצא החוצה, מכל המקומות הפנימיים פשוט יוצא החוצה, נפלט החוצה. אז בסדר, זה הדין של רבה. שבשר, אפילו אם אתה ממלא בשר בבשר אחר, אז, ואתה שד את צלי, אנחנו אומרים שאתה יכול למלוח אותו כמליחת צלי גם את הבשר הפנימי, והאש תשאב החוצה את הדם. אתה לא צריך לחשוש לזה שאתה עשית רק מליחה של צלי, ואולי הדם יספק בתוך הבשר החיצוני. לא צריך לחשוש לזה. מביאה הגמרא לזה ראיה מהמשנה שלנו. נימה מסייע לי, אולי נאמר שאפשר לסייע לדעתו של רבא מהמשנה שלנו. המשנה אומרת, לפי דעתו של רבי יוסי הגלילי, איפה שמים את הבני מאיים ואת הקצוות של הרגליים של הקורבן פסח בשעת הצליעה, נותן את קרא ואת בני מאיו לתוכו, בתוך הבטן של הקורבן. מה איתה מה? איך מותר דבר כזה? הרי זה ממש בשר ממולא בבשר אחר. הרי הקרעיים והבני המאיים, אתה מטמין אותם ואתה טומן אותם בתוך הבשר של הקורבן פסח. איך יצא הדם שלהם החוצה? זה הרי נספק בתוך הבשר החיצוני, נכאורה. מה איתם עליו משום דאמרינן כבולעו כך פולטו? וכי זה לא בדיוק כמו שאמר רבא, וכי זה לא ראה לדעתו של רבא, שאנחנו אומרים, אמנם הבשר החיצוני בולע מהדם של הבשר הפנימי, של הקרעיים והבני המאיים, אבל הוא גם פולט אותם החוצה לתוך האש. אמרי, אומרת הגמרא, מהמשנה שלנו אי אפשר להביא ראיה, כי שני הטעם, שם לגבי קורבן פסח, הרי הראש והפה כלפי מטה. ככה צולים את הקורבן פסח, מלמטה ללמעלה. הפה כלפי מטה והזנב כלפי מעלה. אז מכיוון שככה, הדם יוצא דרך הפה ומחלחל ללמטה. שני הטעם, כיוון דאיקה בית השחיטה דמחלחל. החטח של מקום השחיטה בצוואר של הקורבן פסח, כל הדם שיוצא מהקרעיים ובני המאיים שאתה טומן בתוך הבטן של הבהמה, הם כולם יוצאים דרך אותו נקב, אבל זה לא דומה, אבל סתם ככה כשאתה לוקח בשר ועוטף אותו בבשר אחר, אז יכול להיות שבגלל שאתה עוטף אותו טוב טוב לבשר האחר, אולי הדם לא יצא מהבשר הפנימי החוצה, יכול להיות שהוא יספק בבשר החיצוני, אבל אז אם כן, גם אם זה נכון שזה מותר, מהמשנה שלנו אפשר להוכיח את זה. כי המשנה שלנו מדברת שיש את הפתח של בית השחיטה, של הצוואר, שהכל יוצא נשטף משם, כל הדם. אז לכן אפשר לשים את הקרעיים והבני המאיים בתוך הבטן של הקורבן. אבל לעומת זאת, לעניין מה שדיברנו על מולייתא, שאנחנו ממלאים בשר בתוך בשר, שאנחנו עוטפים את הבשר הפנימי מכל הכיוונים בבשר החיצוני, אין כל כך מקום לדם מאיפה לצאת, אלא אם כן אנחנו נאמר שכבולעו של הבשר החיצוני, שהוא בולע את הדם של הבשר הפנימי, ככה הוא פולט אותו גם החוצה, והאש שואבת את כל הדם. אי אפשר להוכיח מהקורבן פסח, ששם אתה מכניס את הבני המים והקרעיים לתוכו, ואתה לא חושש, אולי הדם של הקרעיים והבני המים יספק בבשר, ואולי יהיה פה איסור של אכילת דם, כי כמו שאמרנו, מכיוון שבטח פתח, בית השחיטה פתוח, אז גם אם אדם יוצא מהקרעיים ובני המאיים, מיד אב דייבי, זה זב ונשפח דרך בית השחיטה החוצה. נסה גמרא להביא הוכחה אחרת לרבה. נעימה מסייע לי, יש דין הלב, אם רוצים לאכול לב של בהמה, של עוף, קוראו ומוציא את דמו. צריך דבר ראשון, לפני שצולים אותו, לחתוך אותו שתי וערב, לאורך ולרוחב, ולהוציא את כל הדם שיש שם, בתוך הלב. אבל בדיעבד אם לא קראו, זה לא אוסר. קוראו לאחר בישולו ומותר. מה זה בישולו? כנראה צליעתו. מה הייתה מה? מה, הוא לא הוציא את הדם? נו, אז איך מותר אחרי שצלו אותו לאכול את, את הלב הזה, ולהוציא את הדם אחר כך? מה זה יעזור שהוא יקרא את, שיקרא את הבשר אחר כך? לאו משום דאמרינן, כבולעו כך פולטו, וכי זה לא מכיוון שאנחנו הרי צולים את הבשר הזה, אז כמו שהלב בולע את הדם שבתוכו, כי הרי לא הוציאו אותו, את הדם החוצה, הוא ככה גם פולט אותו החוצה. אז יש ראיה, כבולעו כך פולטו, אפילו בדם שנמצא במקום פנימי בתוך הלב. דוחה הגמרא, זה לא ראיה. שני לב דשיעה. הלב, הבשר שלו הוא חלק, הוא לא סופג, ולכן אחרי הצליעה כל הדם שהיה בלב לפני כן עדיין כנוס שם, הוא לא נספג בבשר של הלב. אתה יכול להוציא אותו וזה לא נחשב, כשאתה אוכל את הלב אתה לא אוכל, אתה לא תיכשל באכילת דם, כי הדם לא נספג בתוך הבשר של הלב. אומרת הגמרא, והרבין סבא, תפלי אי בר גוזלה לרב. רבין סבא חיבד פעם אחת את רב, הוא הביא לו לאכול בשר שהוא עטף אותו בבצק מסולת, והוא הגיש את זה לפניו, את הבשר של הגוזל הזה בפני רב. וכשרב קיבל את הבשר, אמר לי, אם מעלי, תפלי, אם זה טעים העיסה הזאת, אב לי ואכול. אני מוכן לאכול מזה. אני שואל את השאלה, איך אתה מוכן לאכול מזה? הרי לא מלכו כמו שצריך את הבשר הזה, כי בזה הריצלי, ואולי אדם נספק בבצק שסביבו, ולא יצא החוצה, אולי הוא ייקשל באכילת דם. אלא מה רואים? בזה שהוא כן התיר לעצמו לאכול, הוכחה לדבריו של רבא, כשיש בשר, מכניסים בשר בתוך בשר חיצוני, בשר פנימי בתוך בשר חיצוני, מול יתה, אנחנו לא אומרים שהדם נספק בבשר החיצוני, אלא הוא יוצא החוצה, כבולעו כך פלטו. ככה גם לגבי בצק. בצק דומה לבשר חיצוני, שאתה שם בפנים, בתוך הבצק בשר פנימי, אז אמנם הוא בולע, הבצק שמסביב בולע מהדם של הבשר הפנימי, אבל הוא גם פולט אותו החוצה, אז ראיה לרבה. דוחה הגמרא זה לא ראיה. היא בסמידה. מה שרבין סבא הכין לרב, הוא עטף את זה בעיסה של סולת דמפריר. היא לא נדבקת טוב, היא קצת מתפוררת. אז יש מספיק מקום לדם לצאת החוצה, היא לא חייבת לספק דווקא בבצק. בשביל זה אנחנו לא אומרים שיש דם בבצק, אבל עדיין אין מפה ראיה, כשאתה עוטף בשר בבשר אחר, חיצוני, אין ראיה שאין דם בבשר החיצוני. יכול להיות שבאמת זה אסור באכילה. טוב, אז עד לפה הבאנו את דעתו של רבא, שסובר, שמול יתה מותרת באכילה, מול יתה, הכוונה, בשר ממולה בבשר אחר, מותר באכילה כשצולים אותו בצורה כזאת. מביאה הגמרא, לכאורה, דעתו של רבא חולקת, והרבא יקלה לבירש גלותה. יום אחד רבא התארח בביתו של ראש הגולה, אדם גדול מאוד, תפלולי בר אבזה. לקחו אבז, עטפו אותו בעיסה, וצלו אותו בצורה כזאת, הביאו את זה לפני רבא, והוא אכל מהבשר הזה. אמר, היא לא דחזיתי, דזיג כזוז אחי והרע. אם לא שראיתי שהנוזל שנוזל מתוך הבשר הוא צלול כמו זוז, דהיינו אין בו שום אדמומיות, לא אכלי מיני, לא הייתי אוכל ממנו. אבל עכשיו שנראה שהנוזל שיוצא מתוך הבשר, מהעיסה הזאת, אתה רואה שהוא לגמרי צלול, אין בו שום אדמומיות, זה אומר שבאמת אין כבר דם, כי כל אדם, האש ספגה אותו, הוציאה אותו. והיא סלקה דעתך, כבולעו כך פולטו, ואם יעלה בדעתך שרבא, מסכים עם דבריו של רבא, שכשאתה עוטף בשר עם בשר אחר, מול יתה, אז, ואתה צולע אותו, אז הבשר הזה מותר באכילה, כי גם אם הבשר החיצוני בלה מהבשר הפנימי, הוא פלט אותו החוצה, אז מה יעירה כי זיג, אפילו כי לא זיג נמי, גם אם, למה צריך רבא לומר, אתה יודע למה אכלתי מהאבז הזה, עטוף בעיסה? מכיוון שהנוזל שיצא ממנו היה מאוד מאוד צלול, לא היה בו שום אדמומיות. גם אם לא היה בו, גם אם הוא לא היה צלול, גם אם כן יש בו אדמומיות, למה שיהיה אסור לאכול ממנו? הרי הדמומיות הזאת זה ודאי לא דם, כי האש אמורה לספוג את כל הדם כשצולים. מתרצת הגמרא, כן, וגם אם יש לך אדמומיות, זה לא מהדם, זה איזשהו הפרשה כזאת, זה איזשהו נוזל שהוא לא דווקא דם. נוחה הגמרא זה לא ראיה. הטעם בחיוורת דשריר. רבא לא חולק על רבא. זה שרבא אמר שדווקא בגלל שהנוזל שיצא מהבשר היה צלול ולא היה בו דמומיות, לכן הוא התיר לעצמו לאכול מזה, זה לא בגלל שהוא חולק על רבא, שרבא לא חילק אם יוצא, הנוזל יוצא צלול או לא מהבשר. כי לפי דעתו של רבא, גם אם יוצא נוזל לא צלול, אלא מצאת הדמומיות עדיין זה מותר, רבא לא חולק על רבא. רק ההבדל הוא ש... רבא דיבר על בשר שעטפו אותו בבשר. לעומת זאת, רבא דיבר על בשר שעטפו אותו בבצק. עכשיו, הבצק הזה היה מעיסה של קמח לבן, שהעיסה היא מאוד 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 דבוקה. ולא, אין מקום לדם לצאת החוצה, ולהיפלט החוצה כל כך. אז לכן אמר רבא, אם אני אראה פה בנוזל שיוצא מהבשר קצת אדמומיות, אני כבר אחשוש שזה דם, ואני לא יאכל מזה, אבל מכיוון שראיתי שזה כל כך צלול הנוזל הזה, אני מבין שזה לא דם, אין פה דם, ולכן התארתי לאכול את הבשר הזה. זאת אומרת, יש הבדל בין מה שדיברנו, שאיתו פתחנו את הנושא, שדיברנו על מול יתה, שיש פה בשר שעטוף בבשר אחר, שהבשר האחר הזה, כמו שהוא בולע מהדם של הבשר הפנימי, הוא גם פולט אותו החוצה, שזה הלכה מוסכמת של רבא, זה גם... יש את המקרה השני שעליו דיברנו, שכשעטפו בשר בסולת, שגם זה מותר, כי הסולת היא מתפוררת, ויש מקום לדם איפה לצאת מבין הפירורים, ולבין המקרה השלישי שאנחנו עוסקים בו כרגע, מה שהביאו בבית ראש הגולה, חיבדו עם זה את רבה, ששם זה היה עטוף בבצק אטום, מקמח לבן, ששם הכי קשה לדם מהבשר הפנימי לצאת החוצה, כי המעטפת של הבצק שעוטפת אותו היא ממש אטומה, אז אם לא שרבה היה רואה שממש אין שום אדמומיות בנוזל שיוצא מהבשר, הוא היה חושש, אולי יש כאן דם, והוא לא היה רוצה לאכול מזה. ובזה לכאורה רבה לא היה חולק, אין פה איזה ויכוח ביניהם, אלא יש כאן שלושה סוגי בשרים. והלכתה, הלכה למעשה פוסקת הגמרא. דסמידה, אם אתה מדבר על בשר שעטוף בסולת, שאמרנו שזה מתפורר העיסה הזאת, בין נסמיק בין לא הסמיק שריה, בין אם הנוזל שיוצא ממנו הוא קצת אדמומיות, יש בו אדמומיות, ובין אם לא, זה מותר, כי גם אם אתה רואה שיש פה דם, יש פה נוזל עם אדמומיות, זה לא דם, זה שהוא נוזל אחר. למה? כי כל הדם יצא על ידי צליעת, שכשאתה צולה בשר כמו שצריך, לא יכול להיות שנשאר בו דם. וגם אם נשאר בו דם, הוא בטל בבשר, זה ממש מועט. אם הוא לא פירש כמובן, הוא לא פירש החוצה. ולכן, גם אם אתה רואה שיוצא איזשהו נוזל, אתה לא צריך לחשוש שזה דם. אבל דחיוורת, אם הבשר הזה עטוף בבצק מקמח לבן, שהוא כן אטום, אז כמו שאמר רבה, איזיג כזוז החיוורה, אם אתה רואה שהנוזל שיוצא מהבשר הוא צלול כמו זוז לבן, שריה זה מותר, היא לא, אבל אם אתה רואה שיש אדמומיות מסוימת, אתה צריך לחשוש אולי לא יצא מספיק אדם כראוי על ידי הצליעה, למה? כי זה היה עטוף עם בצק מאוד מאוד דבוק, לכן זה אסיר. עכשיו, דשאר קמחים, סתם קמח, עיסה מקמח רגיל, אז תלוי. אסמיק, אם הנוזל הזה הוא עם אדמומיות מסוימת, אסור. אז אני חושש שזה דם. אבל אם לא אסמיק, אם הנוזל הוא אין לו שום אדמומיות, שרי, אז זה מותר. היי מולייתה, המולייתה הזאת שעליה דיבר רבה, שלוקחים בשר ועוטפים אותו בבשר אחר וצולים אותו, מאן דאסר, אפילו פומה לתחת, אפילו אם היא תלויה והפה נמצא כלפי מטה, שאדם יכול לזוב ולזרום לחוצה, בכל זאת זה אסור. ומאן דשרי, לעומת זאת רבה שהתיר, אפילו פומה לאל, גם עם הפה, נמצא כלפי מעלה, עדיין זה מותר. למה? אפילו שאין נקב הוא יוצא, כי הבשר עצמו פולט את הדם שיש בו, על ידי החום של האש, ואנחנו תולים שלא נשאר דם בתוך הבשר. והלכתה, מולייתה שרי אפילו פומלל, אנחנו מכירים, כמו זה שמקל, שמולייתה מותרת, כמו שאמר רבא שמולייתה מותרת, שבשר עטוב בבשר אחר, אנחנו אומרים שעל ידי הצליעה, רק על ידי צליעה כמובן, לא על ידי בישול, על ידי הצליעה, הדם שיש בתוך הבשר הפנימי, יוצא לתוך הבשר החיצוני, וכמו שהבשר החיצוני בולע אותו, ככה הוא גם פולט אותו החוץ על ידי החום של האש, ואפילו אם הפה נמצא כלפי מעלה, ואדם אין לו מקום לחלחל דרך הפה, אלא הוא צריך לצאת דרך שהוא נספק בבשר החיצוני, ודרך זה הוא מחלחל החוצה, בכל זאת אנחנו תולים שזה מה שקרה, ואנחנו מתירים את הבשר הזה. עכשיו הגמרא מביאה על שלוש צורות, שלוש חתיכות שונות של בשר שיש בהם ריבוי דם ולכן הם צריכים טיפול מיוחד להוציא את הדם מהמקום הזה כשהם רוצים להכשיר את הבשר הזה לאכילה, ובעצם על כל השלוש החתיכות האלה הדין שלהם הוא אותו דין. אומצה, זה החתיכה הראשונה, דיינו, יש לך חתיכת בשר רגילה, רק שהבהמה חטפה שם איזה מכה, ולכן שם איזושהי הצטברות של דם, איזשהו שטף דם. ביצי זכר שיש בהם אדמומיות, שהדימו, שיש שם ריבוי דם. ומזרקי, או הורידים הגדולים שבצוואר של הבהמה, שוחטים מכירים ודאי את הורידים האלה, מי שרוצה יש תמונות שיכולים לראות אותם, הורידים יותר גדולים, שיש בהם הרבה דם. עכשיו, השאלה היא, האם על ידי צליעה, הדם הזה יכול לצאת, מה עושים כדי שיהיה אפשר לצלוט את החלקים האלה שבבשר? אז פליגי בה רב אחא ורבינה, כשצולים אותם על גבי גחלים, יש ויכוח בין רב אחא לבין רבינה, האם הם מותרים באכילה או שהם אסורים באכילה, ולפי אחד מהם הם מותרים, ולפי השני הם אסורים, כשצולים אותם על גבי גחלים. הגמרא סתם ככה מביאה כלל בוויכוח בין שתי החכמים האלה. בכל התורה כולה, בכל השס, כשאתה תמצא שיש ויכוח בין רב אחה לבין רבינה, דע לך, תמיד רב אחה הוא לחומרה. וסימנך, האות האמצעית של אחה זה חטא, חומרה. ורבינה לכולה. רבינה הוא תמיד זה שמקל. ואנחנו מקלים, הלכת כרבינה לכולה. תמיד פוסקים כמו רבינה בכל הוויכוחים שהוא מקל מול רב אחה. לבר מענה התלת, חוץ מהשלוש חתיכות בשר שעליהם החורשה מדבר, שבמקרה שאתה צולה אותם על גבי גחלים, יש ויכוח בין רב אחה לבין רבינה, ורב אחה הוא דווקא זה שמקל, ורבינה הוא זה שמחמיר. לרב אחה לכולה ורבינה לחומרה, וגם פה אנחנו מקלים. פה אנחנו הלכת כרב אחה לכולה. איזה שלוש הלכות? אז קודם כל אומצה. היי אומצה דאסמיק. יש חתיכת בשר שיש שם איזשהו שטף דם, ויש שם אדמומיות מיוחדת. חתכי ומלכי, אין ויכוח, אם הוא חתך את המקום ההוא ומלך אותו טוב במלח, ורק אז הוא רוצה להכשיר את זה לאכילה, אפילו לקדירה שערי, הוא יכול אפילו לבשל את זה, לא צריך לצלות, כי ודאי כבר יצא מזה כל אדם. שפדי בשיפודה, אם הוא צולה אותו על ידי שיפוד, שאז יש אפשרות כשאתה צולה שכל אדם יזול החוצה, שערי לכל הדעות. למה? כי כשאתה צולה בצורה כזאת, made of dive, אדם זב החוצה. כי על ידי שהוא עומד באוויר הבשר, כי הוא תלוי על גבי שיפוד, אז כל אדם יוצא החוצה, זב החוצה. הוויכוח בין רב אחה לבין רבינה, זה לגבי אחתי הגומרי, כשהוא שם את זה על גבי גחלים. פליגה ברב אחה ורבינה, ואנחנו אמרנו שבמקרה הזה, רב אחה הוא זה שמקל ורבינה הוא זה שמחמיר. אז אם כן, חד רבינה עשר וחד רב אחה שרי. למה? במה הם מתווכחים? מן דעשר, דעתו של רבינה שהוא עושר, כי הוא סובר שהחום של האש בגחלים מצמית צמית, הבשר מתכווץ וכל אדם נשאר שם, לכן זה אסור. ומן דשרי, לעומת זאת דעתו של רב אחה שמתיר, משאב שאיב, להפך, הגחלים שואבים את הדם. והלכתה, אנחנו מקלים, כמו שאמרנו, שבכל השלוש מקרים האלה אנחנו מקלים, כמו דבריו של רב אחה, שמשאב שאיב, לכן שהגחלים שואבים את הדם החוצה וזה יהיה מותר. וכן אותו נידון גם לגבי ביצי זכר שיש בהם אדמומיות. ביי, אם חתכינו ומלכינו, הוא חתך את זה טוב ומלך את זה טוב, ואז ודאי כל אדם יצא, אז אתה יכול לבשל את זה אפילו. אפילו לקדירה שעריין, לא רק לצליעה זה אפשר. עכשיו, אם הוא צולה אותו בצורה כזאת שהדם יוצא החוצה, על ידי שהוא תולה את זה, והוא שם את זה על גבי שיפוד, תלינו בשיפודה, אז שריין, גם אדם ודאי יצא החוצה. אבל במקרה, למה? כי מי דו די, האדם זב החוצה. אבל במקרה שהחתינו הגומרי, הוא שם את זה על גבי גחלים, פה הוויכוח, אותו ויכוח. פליגי ברב אחה ורבינה, חד עשר רבינה עושר, וחד שרי רב אחה מתיר. מנדה עשר, לדעתו של רבינה שזה אסור, מצמית צמית, למה? כי הבשר מתכווץ, ואדם לא יוצא החוצה. ומאן דשרי, דעתו של רב אחה שמתיר, משאב שאיב, כי הוא סובר שלהפך הגחלים שואבים החוצה את הדם. וכמובן, הלכה להקל גם פה. וכן מזרקי, ורידים גדולים בצוואר של הבהמה שיש בהם המון דם, גם כן, אם חתכי, חתך את זה טוב, ומלכי, מלך את זה טוב, אפילו לגדירה שרי, זה ודאי שכל אדם יצא וזה מותר אפילו בגדירה, אפילו לבשל אותו. שבבישול אדם הרי לא יוצא ויוצא החוצה, אלא הוא מתערבב בכל התבשיל, יכול להיות אין פה דם, לכן זה מותר. תעל יהי בשיפודה, אם הוא צולה אותו בצורה כזאת, שהוא מאפשר לדם לזרום החוצה בזמן הצליעה, על ידי שהוא תולה אותו על ידי שיפוד, אם בית השחיטה לתתה, אם המקום שבו שחטו את הבהמה נמצא כלפי מטה, שערי אדם יוצא דרך הוורידים, דרך בית השחיטה, וזה מותר, מי דו דאיב, כי זה יוצא ללמטה. אחתי אגומרי, אם הוא הניח את את הבשר עם הוורידים האלה על גבי גחלים, פה יש עוד פעם את אותו ויכוח, פליגי רב אחה ורבינה. חד עשר, רבינה עושר, וחד שרי רב אחה מתיר. מן דעשר, דעתו של רבינה שעושר, כי לפי דעתו מצמת צמית, הבשר מתכווץ ואדם לא יוצא, ומן דשערי, לעומת זו דעתו של רב אחה שהתיר, כי לפי דעתו גם פה, משאב שאיב, הגחלים שואבים את הדם החוצה, והלכת באמת להקל שהגחלים משאב שאיב, הם שואבים את בשר החוצה, הם שואבים את הדם החוצה. עכשיו, אנחנו דיברנו פה לגבי אומצה, זה היה החתיכה הראשונה שעליה דיברנו, שאם הוא מלח אותו וחתך את זה טוב, זה טוב אפילו לתבשיל, אם הוא צולע אותו על גבי שיפוד ותולע אותו, אז זה ודאי טוב, ואם על גבי גחלים, אז רב אחה מתיר ורבינה אוסר. עכשיו, רב אחה שמתיר, אז אומרת הגמרא, היי אומצה, דאסמיק. אם אתה רואה שיש לך חתיכת בשר צלי של אומצה, ששמת אותו על גבי גחלים, והיא אדומה, אז חליי אסיר. המועל, אמנם אתה יכול לאכול את החתיכת בשר הזאת, אבל אם אתה רואה שיוצא איזשהו נוזל מהחתיכה הזאת, הנוזל הזה אסור. כי כשהנוזל בפנים, אז אפילו אם הוא דם, הוא בטל בחתיכה, כי זה דם מועט. אבל כמובן רק במקרה שזה צלי, שצלו על גבי גחלים, לפי דעתו של רווחה, שמקל. בכל אופן, לפי דעתו אנחנו כרגע מדברים. שלמרות שמותר לי לאכול את החתיכת בשר הזאת, זה לא אומר שאין פה בכלל דם. יכול להיות שיש פה מעט דם, אבל הוא בטל בחתיכה. אבל כשהוא פורש החוצה, אז אתה רואה שיש בו אדמומיות, אז הנוזל הזה אסור באכילה. אבל אם לא אסמיק, אם החתיכה לא אדימה, חליי שערי, הנוזל שיוצא ממנו יהיה מותר. זה פירוש אחד ברשי, שזה הכוונה חליי, הנוזל שיוצא מהבשר. פירוש אחר ברשי, שהכוונה לחומץ, כשאתה שם את החתיכת בשר הזאת שצלית על גבי גחלים בתוך חומץ, אז החומץ מוציס, מספח החוצה את הנוזלים, את הדם, אז אם אתה רואה שיש בו אדמומיות בתוך החומץ הזה, אז זה אסור. אם אין אדמומיות, זה מותר. אבל זה הכל פנים לפי דעתו של רב אחא שמקל לגבי אותה חתיכת אומצה ששם אותו על גבי גחלים, שהוא אומר שאחרי זה זה יהיה מותר. אבל רבינה, שהוא הרי החמיר, רבינה אמר, אפילו לא אסמיק, נמי חליי אסיר, גם אם הנוזל, גם אם אין בו אדמומיות, בכל זאת הנוזל שיוצא החוצה אסור, למה? אי אפשר דלת באישוריה כדדמה, לא יכול להיות שאין פה קצת חוטים וגידים של דם, ולכן זה אסור. אמר לי מר ברמי מר לרב אשי, אני רוצה לספר לך שאנחנו מקלים לגבי אותו נוזל שיוצא מהחתיכת בשר שצלו אותה על גבי גחלים. אבא, הרי זה מר בן של המימר, אז הוא אומר, אבא, המימר מגמה לגמוי, הוא היה שותה את אותו חליי, אם זה חומץ או שזה הנוזל שיוצא מהבשר, מהאומצה שצלו אותו על גבי גחלים. זאת אומרת, הוא היה מתיר את זה, היה שותה את זה בעצמו. יקדה אמרי, שאפילו רב אשי בעצמו גופי מגמה על הגימוי, הוא היה שותה מאותו נוזל, הוא לא סבר שזה נחשב דם. אמר לי מר בר עמי מר לרב אשי, אני רוצה להגיד לך דבר בשם אבי, אבא, הכוונה לעמי מר, היי חלה דחלית בי חדה זימנה, אם שרו חומץ פעם ראשונה, פעם אחת, את הבשר כדי להוציא את הדם של האומצה, אחרי ש... הרי הבשר של האומצה, כשאתה צולה אותו, הרי אמרנו שכשאתה צולה את הבשר של האומצה, אפילו שיש בו אדמומיות, אתה צלית אותו, אז אחרי צליה על גבי גחלים, אמרנו שלפי רב אחא, הגחלים ספגו החוצה, הוציאו החוצה את כל הדם, והאומצה הזאת תהיה מותרת. בכל זאת, היו כאלה, מכיוון שבפועל יכול להיות שיש בפנים דם עדיין, רק שהדם הזה הוא מאוד מועט, כמו שאמרנו, והוא בטל בבשר, אבל בכל זאת, אם אנחנו רוצים למשל עכשיו ללכת לקחת את הבשר הצלי הזה, לבשל אותו עכשיו, אז זה יהיה אסור, למה? כי אז האדם יפרוש החוצה מהבשר של הצלי, וזה יאסור את התבשיל. בשביל זה היו מחמירים לקחת את החתיכת בשר הזאת, לשים אותה בתוך חומץ, כדי שהחומץ יוציא את השאריות של אדם שעדיין יש בתוך הבשר של הצלי הזה. אז עכשיו הוא אומר, היי חלה דחלית באחד הזימנה, אותו חומץ, שהוא שרה את הבשר בתוכו פעם אחת, והחומץ שב החוצה את כל הדם. אז אחרי שפעם אחת השתמשו עם החומץ הזה, הוא לא היה משתמש עם אותו חומץ פעם נוספת, עוד פעם להכניס בתוכו בשר, שהחומץ הזה ישאב פעם נוספת את הדם. תו לא תעני חלית בי. למה? כי כבר נגמר הכוח של החומץ הזה, כבר, אחרי שפעם אחת הוא שאב עם החמיצות שלו את כל הדם, הוא לא יכול לעשות את זה פעם נוספת. שואלת הגמרא, למה? למה הוא נחלש? מה ישנה מחלה מתמה? מה זה שונה מחומץ שהוא מלכתחילה יותר חלש? דחלטינן בי, שזה אנחנו כן מתירים להשרות בו בשר. אז מה שונה חומץ שפעם היה חזק והשתמשו בו פעם אחת, אז הוא קצת נחלש, מחומץ שמלכתחילה היה חלש? למה חומץ שמלכתחילה היה חלש אתה מתיר לחלוט בו, ובחומץ שפעם היה חזק וחלטו בו פעם אחת אתה אוסר לחלוט בו פעם נוספת? מתרץ את הגמרא, יש הבדל. התם, אפילו חומץ שהוא חלש מטבעו, איתי לקיוע דפיירי בעיני, יש בו עדיין את החמיצות של הפרי בתוכו, שהוא מסוגל לשאוב החוצה את הדם מתוך החתיכה של הצלי. אבל הכה, פה כשאתה מדבר איתי לגבי חומץ שהשתמשו בו פעם אחת, אפילו אם הוא היה מאוד מאוד חזק, אבל מכיוון שכבר הוא פעם אחת מצד עצמו להוציא את הדם מתוך החתיכת בשר, לטה לקיוע דפיירה בעיני, כבר אין לו יותר את הכוח לשאוב יותר את הדם מתוך הצלי, לכן אתה לא יכול להשתמש בו פעם נוספת, ועד כאן דף ע' ד'.